הגמרא מתחילה פה בדף חף הימן א' עם הדין המפורסם של יהרג ואל יעבור. כמובן הכניסה היא כניסה קצת שונה. בדרך כלל התייחסות לדין יהרג ואל יעבור זה גוי שאנס את יהודי. אדם מכריח את היהודי לעבור על עבירה בתורה, מישהו אחר, כמובן זה גם בכלל את יהודי שמכריח יהודי חס וחלילה, אז יש לו שכלול. אם זה שער עבירות, יעבור ואל יהרג, אם זה גמל חמרות, יהרג ואל יעבור. זו התמונה הקלאסית, התמונה של סנהדרין דף עין דלת, התמונה הקלאסית בהלכה. פה בפסחים, הסוגיה המשלימה, המקבילה, יש זווית אחרת. הזווית של הגמרא, הוא לא אנס או גוי שמכריח יהודי, באמת היא שאין אף אחד שמכריח את היהודי, אלא אילוצים רפואיים, שהיהודי חולה ורוצה להתחפות, והאופציה היחידה היא להתרפות בעצי השירה או בעבודה זרה. אז הגמרא אומרת חד משמעית, בכל מתרפין, חוץ מעצי עבודה זרה, עצי השירה, ובסוף חוץ מגילו הריות ושפיכות דמים. אז הזווית קצת שונה, ומרץ השם במחר ומחרתיים נבדוק את הזווית הזאת, אם יש הבדל בין גוי שמכריח לבין אדם שבחר בעצמו להתרפא. כמובן יש לשאול שאלה שנייה, מה בכלל האיסור להתרפא בעצי השירה? מה מדובר פה? מדובר פה בעצם עצמם שאסורים בהנאה. אם בכלל הם אסורים בהנאה, למה אסור לא עובד עבודה זרה? האם הדין של יהרג ואל יעבור בעצם שייך גם באיסורים המשניים, לא באיסור עצמו? האדם הזה לא עובד עבודה זרה, הוא רוצה לקחת את העצים המיוחדים שבהם אפשר להתרפות. אז כל זה מרץ השם נדון, מרץ השם מחר ומחרתיים. כדי להבין את הדיון הזה, צריכים לקחת את הצעד אחורה, ולהסתכל על הדין עצמו, הדין הכללי של יהרג ואל יעבור, שזה דיוננו היום, ואחרי שיש לנו את הרקע הזה, מה הדין של יהרג ואל יעבור, במיוחד בגימל חמורות, אז איך להבין את היישום הספציפי של עצי השירה. זה בעצם הסטאפ, זה ההכנה, הכניסה לתוך סוגייתנו. קודם כל להבין שהזווית בסוגיה היא זווית אחרת מהזווית הכללית, מהפרספקטיבה הכללית, הגישה הכללית, וגם כמובן צריכים לשאול במה מדובר במי שמתחפה בעצי השירה, וכמובן למה זה אסור ולמה אני נכנס בכלל לדיון של יהרג ואל יעבור. אוקיי, אז בואו ניקח צעד אחורה, אנחנו היום לא כל כך נתייחס לגמרא שלנו, נתייחס לדין הכללי של יהרג ואל יעבור, כמובן דרך המקורות המובאים בגמרא שלנו, גם בגמרא סנהדרין, זה גמרא מקבילה מבחינה זו, וכמובן, נתמקד היום ביהרג ואל יעבור בגימל חמרות, ואומר גילו ראיות, שפיכות דמים ועבודה זרה. יש כמובן יהרג ואל יעבור בשאר מצוות, שאר עבירות, בפרהסיה, בשעת השמד, אפילו רק סדה מסנה. כמובן, נצטרך להבין איפה המקום של כל דין של יהרג ואל יעבור, אבל כרגע אנחנו דנים, כי בגמרא שלנו מדובר בעבודה זרה, לא מדובר בכל מתרפין חוץ מקנאביס, אני יודע, בשעת השמד. זה בכל מתרפין חוץ מעבודה זרה. אז אנחנו עוסקים היום בדרך המלך של גימל חמרות, ולא בשאר היישומים והביטויים של יהרג ואל יעבור. אז כאן אנחנו עומדים בפני שאלה יסודית, כמובן אני מניח לעצמי שהשאלה הזאת מוכרת למקצתכם, וכמובן היא תשפיע על המשך לימוד הגמרא. היום נלבן את השאלה הכללית, למה יש דין יהרג ואל יעבור על גימל חמרות? הרי יש שתי סיבות. קודם כל, יש פטור של ולנערה לא תעשה דבר, אז כל אדם שמבצע עבירה באונס לא נחשב שביצע את העבירה. אז הגוי שם לי אקדח בראש, אז אני לא נחשב מי שעבר את העבירה. שם אפשר לומר, כן, מה אפשר לומר, שהדין של ולנערה לא תעשה דבר, זה לא.
זה שלא תעשה לדבר, לא אנשים אותה.
כן, שוונערה לא תעשה דבר, זה נחשב שעשיתי את העבירה של מקבל את העונש. אז אין לי היתר לכתחילה לעבור על משהו באונס עם מקדח בראש, יש לי פטור עונש. יש לי פטור עונש, אבל אולי אני חייב לא לעשות את העבירה, וגם יש לחשוב האם מקדח בראש נחשב אונס, אז יש שתי שאלות, אבל השאלה למה יש דין יהרג ואל יעבור, היא הרבה יותר קשה, כי הרי יש דין שלא וחי בהם. בדרך כלל פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אז אפילו אם אני מתקשה בלנער לא תעשה דבר, אולי אקדח לראש לא נחשב, אולי זה רק טרונשים, עשו לי לעשות. בכל זאת, אני חייב לשמור על נפשי, ונשמרתם, פיקוח נפש. אני בכל שאר עבירות יעבור ואל יהרג. אז מה פתאום שתחדש כאן, דין יהרג ואל יעבור, בגימל חמרות. קודם כל, מה המקור? מה המקור ליהרג ועל יעבור בגימל חמרות לפי הפשטות? אז בעבודה זרה, מה המקור? נו? בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. זאת הדרשה שהגמרא מביאה כאן משם רבי אליעזר. כמובן, בגמרא בברכות, הדרשה הזאת מובאת בסמך א' משם רבי עקיבא, תלמידו של רבי אליעזר, שהוא נעד הרש וכנראה גם קיים את הדין של יהרג ואל יעבור בתקופת הרומאים, לפחות בשעת השמד. מה המקור ליהרג ואל יעבור בשפיכות דמים? מה הסברה? מה חזית? איך אתה מתחיל להגיד שאדם שלך אדם יותר ואדם פחות, אתה לא יכול לוותר על חייו כדי לשמור על חייך. ומה המקור להיהרג ואל יעבור בגילוי הראיות? הקש לרציחה. כאשר יבוא ישראל, כן הדבר הזה, הפסוק מקיש בפרשת כי תצא, רודף אחר אישה לנוס אותה, לרוצח אחר אדם להרוג אותו. זה לא עם המקורות, רק שנדע את המקורות. אוקיי, מעניין שיש מקור לכל איסור. יש מקור שונה לכל איסור. טוב, מה הגישה הפשוטה? מה הגישה שצצה לנו, שככה קופצת לנו מהסוגיה? שיש בעבירות האלו משהו חמור, יפה, מיוחד, משהו חמור. בעבירות האלו הן שונות, אפשר להגיד חמורות יותר, שונות יותר, מילא הן עבירות חריגות, ובהן הדין של דחי בהן לא שייך. כן? אפשר לנסח את השוני הזה בעבירות, בשני נוסחות, ואולי אין כל כך הבדל ביניהם, אולי יש הבדל ביניהם. אתה הזכרת מתן שהעבירות האלה יותר חמרות. שאם אני מסתכל על העבירות, כן, אנחנו קוראים לזה ג' חמרות, זה כבר ביטוי שאנחנו מכירים, אז אנחנו קצת משוחדים לגישה הזאת. שיש כמובן עבירות בתורה, והאדם אסור לו לשקלל ולשקול ולמדור את העבירות, כן? הבי זהיר במצווה קלה כי בחמורה, כי אתה יודע מתן סכן של מצוות, אפילו קלה. ובכל זאת, למרות שאסור לנו לשקול ולמדור מצוות, הקדוש ברוך הוא כבר מדד לנו שלוש שעים חמורות, כן? אסור לנו, זה אסור לי, לחלק בין שטניז לבין בשר בחלב, או בין שטניז לבין, אני יודע, איסור אחר. אבל יש מצבים, יש הלכות בשבת שקולה כנגד כל המצוות, כמובן זה משהו מחשבתי, אין לזה השלכה מעשית. אבל אנחנו כבר יודעים שיש עבירות יותר חמורות בעולם ההלכה, תלמוד תורה כנגד כל המצוות, וכאן כמובן יש ביטוי הלכתי למשקל שהתורה נותנת לשלוש עבירות אלו. יש משהו פנימי, עצמי, יסודי, במי שכמובן עובד עבודה זרה, וגם כן זה שוב פעם, זה לא חידוש. אחרי ששומעים את זה, זה לא חדש לנו ששלוש עבירות אלו הן הכי רציניות, הכי כבדות. כי מי שכופר בקדוש ברוך הוא חטא תיאולוגי, מי שהורס את המרקם החברתי, שופך דמים, וגילו הראיות, כולל שניהם. גם איזה תוקף את המרקם החברתי, וגם המשפחתי, הקהילתי, וגם כמובן אדם שלא מרסן את היצרים שלו. אז רואים בהם בני אב, איזה עבירות יסודיות, כותרות. אז אפשר לומר שזה משהו מחמיר בעבירות האלו, שבהם אני לא אומר וחי בהם. וחי בהם על גבול מסוים, וחי בהם מול חזיר, וחי בהם בשר בחלב, וחי בהם מכלי הכרם. אבל בעבירות האלו, אני דוחה וחי בהם, ואני חייב למסור את נשמתי, את עצמי, נפשי, כדי לא לעבור. ברן בסנהדרין מצאנו ביטוי אחר. מה ביטוי אחר? מה השוני בעבירות האלו מול שאר עבירות? מול שטניז, מול נבלה, מול דחיפה? לא החומרה, אלא מה הלשון של הרן? הפגם. יפה, הוא מודה בעבודה זרה שזה בגלל החומרה. אבל בשאר עבירות אני לא רואה בהם חומרה יתרה. עבודה זרה יותר חמורה משאר עבירות. אבל מה ההבדל בין גילוי עריות לבין שאר עבירות? אז זה הפגם. מאיפה הר"ן שואב את זה? שבעצם יש כאן מושג של פגם בגילוי עריות? מהקש להפגם המקסימלי. מה הפגם הכי הכי נורא שאדם יכול לעשות בחברו? לרצוח אותה. ואם יש משוואה בין גילוי עריות לרצח, אז כנראה שהמכנה משותף, וכאן אין כזה פאנל של שלוש עבירות. יש כאן פיצול, כי סך הכל גילוי עריות ושפיכות דמים מצד אחד, יש להם מקור משותף, ועבודה זרה מצד שני. אז המכנה המשותף טוען הרן, בעבודה זרה זה חומרת הדבר. בגילוי עריות ושפיכות דמים זה הפגם. מה הראיה שזה עניין של פגם לפי הרן? איזה הלכה מורה לי שכל הדין של להרג ואל יעבור הוא מכוח הפגם, כתוצאה מהפגם? יפה, יש הלכה אחרת. לא רק שיש דין יהרג ואל יעבור, אלא אני גם יכול להרוג את הרודף. אני יכול להרוג את הרודף שרוצה לצורך אותי. אני יכול להרוג את הרודף שרוצה לנוס את האישה. למה? כי הוא בעצם הפוגם. הוא מכניס פה פגם. הוא מנצל את הזולת. אז כנראה שאותו מרכיב, לפי הרן, בהתחלה, משחק ומשפיע גם על הדין של יהרג ואל יעבור, וגם על הדין של ניתן לצילו בנפשו. כי בשניהם אני מבודד, אני מדגיש את הפגם שהאדם הרודף הזה, התוקפני, העוין, מכניס לתוך התמונה, והפגם הזה גורם שני דברים. קודם כל, אני יכול להרוג את הרודף, תקשיבו היטב, ואם אני הרודף, למרות שאני לא רודף מרצוני, אבל אם אני האנס, אני הבועל, או אני הרוצח, למרות שאדם שם לי אקדח בראש, אז עכשיו אני מכניס פגם לתוך המשוואה, אם בדרך כלל אדם רודף אחר אישה, אז הוא הפוגם, הוא מכניס את הפגם לתוך הזירה. ממילא, מכיוון שהוא מכניס פגם, פגם נחשב מרכיב הלכתי, אפשר להרוג אותו, אפשר להרוג, אפשר לנטרל את הרודף, כי הוא מכניס את הפגם. מכיוון שאפשר, פגם הוא כל כך חשוב הלכתי, שאפשר להרוג את הרודף, אז אם אני הופך להיות הפוגם, גם אם זה לא בגלל כוונה מיוחדת, בגלל שאדם שם לי אקדח, אבל עכשיו אני הפוגם, זה שאני עושה פגם, אני חייב לא לפגוע. הפגם הוא כל כך, ואז המדד של עבירה שעליה יש ירק ואל יעבור, הוא עבירה שיש בה פגם. כן, נבי.
פשוט יש לנו את הסימן הזה של רודף, ובגלל זה אני יודע
שהפגם
שם הוא רציני,
בנודע
לא יודע,
גניבה, חבלה, שעוד פעמים... יפה. אז אבי שואל שאלה מעניינת, וזה בעצם דבר שחמס חיים שואל. ברגע שאני מתחיל לדבר על פגם, מה המדד של פגם? אולי יש דין של יהרג ואל יעבור כל פעם שאדם פוגם בחברו, לא רק אם רוצח ולא רק שהוא בגילוי עריות. אולי אדם שאומר לי, תגנוב איזה 10 שקל מנפתלי, אחרת אני ארוג אותך, אז אולי אני אומר, אני לא יכול לפגום בנפתלי, וככה טוען החפץ חיים. החפץ חיים שואל, שאולי אין דין יעבור ואל יהרג במצווה בין אדם לחברו. בכל מצווה, בין אדם לחברו, בכל עבירה, בין אדם לחברו, יש דין יהרג ואל יעבור. כי ברגע שאני גונב ממך, או שאני משקר לך, ואני, בעצם אני פוגם בך. אם אני פוגם בך, מה ההבדל בין רציחה בגילוי עריות, לבין שאר עבירות בין אדם לחברו? כמובן, נוכל לומר שהפגם היחיד המופיע בפסוק, זה הפגם של רציחה וגילוי עריות. אבל מבחינה הגיונית, אולי לא נגביל את הדין יהרג ואל יעבור לפגימות אלו, ונרחיב יהרג ואל יעבור לכל עבירה בין אדם לחברו, שזה חידוש מעניין, חידוש מאוד מאוד סביר, מבחינת הגמרא, במיוחד הלימוד של הרן, זה מתקבל על הדעת, שאני לא יכול, גם כן מבחינה מוסרית, אני לא יכול לפגום בך. יש דין וחי בהם, אני יכול לשמור על נפשי בשאר עבירות, ויעבור ואל יהרג, אבל אני לא יכול על חשבונך לשמור את נפשי. אני לא יכול להגיד, וחי בוים, אני שומר את נפשי, ואז אני גוזל ממך. למרות שזה גזל מועד, זה לא משהו רציני. הייתה גם הייתי מסכים. טוב, אם אני יכול לשאול אותך, אולי תיוותר לי, אז לא הייתי גניבה. יש מישהו ששם אקדח בראשי, תניח לי לגזול. אבל אם אתה לא מניח, אז אני נמצא בברך. אבל איך הברך שלי, והרצון שלי לשמור את נפשי, איך זה יכול להיות על חשבונך? אני לא יכול להיכנס לתוך התחום שלך, למרות תחומת הנושא, ואני חייב לאבד את נפשי. אבל זה בעצם הגישה שהרן מתחיל בה, בואו נקרא את הרן ביחד בדפים, הוא מתחיל עם פגם, כמובן ברציחה וגילוי עריות, עבודה זרה טעמה מבואר שלא יכבור בקדוש ברוך הוא. זה משהו תיאולוגי, אובייקטיבי, בלי קשר לפגם בקדוש ברוך הוא, לא ייפגם אם אתה כופר בו או לא כופר בו, זה עניינך. בשפיכות דמים גם כן, שלא יציל נפשו בדמו של חברו, גילוי עריות נמי שיש בהם פגם. כן, כל האמירה הזאת של מייחוזיס, זה בעצם דרך פאנסי להגיד פגם. מייחוזיס, למה אתה חייב להרג ולא לעבור רציחה? כי אתה הורג מישהו אחר, וגם יש לו דעת, אתה פוגע ופוגע בדם שלו. כן, אבל כשהוא מוכיח למה יש פגם, מפני שמצילן אותו בנפשו. ואם כן, בדין הוא שירק ואל יעבור. לפי תם זה, אם יאמרו לו, רק לסיים, בעל הבהמה, או תהרג, כיוון שאין שם פגם, יעבור ואל יהרג. איך אני יודע שבבהמה אין פגם? שהרי למדו כל הראיות מן הרמוס על הציל מנפשם, ואין הבהמה בכלל. זאת אומרת, אם בהמה רודפת אותי, אני לא יכול להרוג את הבהמה. כמובן, שם בהנחה שזה איסור דאורייתא להרוג בהמה. אבל אין פגם במשכב בהמה, ממילא אין דין יהרג ואל יעבור. אני חושב שזה גם בשפיכות דמים, בדמות של חברו, אפשר להפריד אותם. בסופו של דבר, כנראה שהר"ן נוסג מכל הנושא של פגם. כך הוא מציע כגישה ראשונית. בסוף הקטע, הוא אומר, כמובן הוא נוסג בגלל שהוא לא מוצא את הביטוי והניסוח הזה בחז"ל, אבל אין לנו לחדש דין זה שלא פירשו חכמים, זה קצת חדשני, ועוד שאין טעם יהרג ואל יעבור מי שמצילן אותם בנפשן, כאן הוא מנתק את שני הדינים. הדין של יהרג ואל יעבור לא מבוסס על אותו עיקרון של מצילן בנפשם, זה כבר שאלה מפורסמת מה הדין של מצילן בנפשם, והראיה שלו שבעבודה זרה יש דין יהרג ואל יעבור בלי קשר למצילן בנפשן, כן, עבודה זרה זה משהו פנימי, זה לא, אין אף אחד שעודף עליך, ולפי כך הוא טוען, אפשר דאפילו בעל הבהמה, אמינא יהרג ואל יעבור, כיוון שיש בה מיתת בית הדין, כנראה שהוא מתמקד לא מתן ופגם בדבר, אלא מתמקד בחומרת הדבר, ומשושן צריך לקבוע מה נחשב עבירה חמורה ומה נחשב עבירה קלה. אבל איפה ראינו בראשון את הדין של פגם? איזה ראשון כן הזכיר פגם? גם למסקנה, הר"ן שוקל את זה, אבל מי באמת באמת מכניס את פגם לתוך המשוואה הסופית? זה השילטוס. כן, השילטוס רבי חייגון בפרשת ועירה, איך הוא מגיע למסירת נפש על קידוש השם בפרשת ועירה? מכוח הגמרא בפסחים, דף נ"א, שלומדים מצוורדים. שחנניה, מישאל ועזריה מסרו את נפשם על קידוש השם מכוח הצוורדים במכת צוורדיה. אז פרשת בו עוסק בפרשת במכת צוורדיה. מי כתב את השולטות? השולטות וחייגון. כן, זה איזה ניסיון, אולי ראשון, להכניס לימוד הלכה לתוך איזה מסגרת של פרשת השבוע. אנשים תמיד רוצים ללמוד תנ"ך, ולא כל כך תורה שבעל פה והלכה. אז יש מתח במשך כל הדורות, איך בכל זאת ללמד אנשים. זה הגיע למצב כל כך קריטי, שבתקופת חז"ל אסרו לימוד תנ"ך בשבת בצהריים. אל תגיד להרצוג, כי ידעו שאם אנשים ילמדו תנ"ך בשבת בצהריים, לא ילמדו הלכה. אז זה המשנה בפרק ט"ו בשבת, כל כתבי הקודש הם מוקצה, אסור לגעת בהם בשבת בצהריים, כי רוצים שילמדו הלכה. אז כמובן זה מתח בין דורות, כן, הרצוג פותחים ימי עיון עוד כמה שבועות, אני קורא לזה ימי רגלך, אבל שמעתי שקוראים לזה ימי עיון, אז מגיעים לפה 10,000 אנשים, כן? אם נפתח איזה ימי עיון בלמדנות ותורה שבעל פה, כמה אנשים יגיעו? נבטיח לכם, לא יגיעו לפה אלפים. אז זה מתח, חלק מהתגובה למתח הזה וללחץ הזה, זה להגיד שאתה נותן פרשס השבוע, ומגיעים לפרשס השבוע ורוצים לשמוע, אני יודע, על משה ואהרון והמטה, ופתאום אתה מפתיע אותם עם שיר הלכה. זה השאלה. אז כן, הוא כותב פרשת ועירה, כן, ואז הוא... אז זהו. אני, יש לי רשימת שיעורים שאני קורא לזה רשימת המטעה. כל השיעורים שאני רוצה לתת, שאני מושך אנשים לתוך השיעור ופתאום אני מפתיע אותם, כן? אני נותן שיעור בכפירה. רצים לשמוע הרבה על כפירה. ואז אני נותן שיעור על בב מציע, על עניין הכפירה במודה במקצת, 2 שקלים, 2 סלעים. לא, אבל שמה רצים לשמוע כפירה. נותן שיעור על דיני שומר, צריכים להיות שומר או לא שומר. הוא שומר נגיעה, מעדין, מידן המרדני, ואז פתאום ארבע דיני שומרים, אתה נותן ארבע דיני שומרים, כן, יש ביטוי, יש צחוק, שומר שבת, שומר נגיעה, שומר כשרות. ארבע דיני שומרים יש בתורה. נותן שיעור על גלגול, וואו, גלגול, נשמות, קבלה, פנחס, אליהו, מתחיל לתת שיעור על גלגול שבוע. יש רשימה ארוכה של הפתעות. כן, כי כדי לפתות אנשים ללמוד קצת הלכה, ברוך השם, התלמידים הקדושים בישיבת הר ציון, אין צורך לפתות אותם, יש להכריז על שיעור והלכה וכולם יגיעו, כן. אז כאן, זה מתח תמידי. אז פתרון למתח, מישהו מכיר את הספר, כלי חמדה? לא כלי חמדה, תמיד, נו, מה השיעור הזה? אוה, יש לי מחסור, לא כלי חמדה. מה הספר הזה האחרונים? לא, כלי חמדה. של פלוצקי, דן פלוצקי. כן, כלי חמדה, כן? מכיר את השיר, את הספר, כלי חמדה. קראת פעם את הספר? יש עוד דווקא קטע מאוד מאוד מעניין. אז הוא מכניס כל הלמדוס לתוך הדיונים של פרו ובלם. כן, פרו חשב שיש לו מיגו. ובלם השיב לו, זה מיגו להוציא. ופרוח נתן לו, אבל אני סביר כמו הקצות, שמיגל הוציא אמינה. ובלם ישיב לו, אבל שכחת את הנתיבות. ויש אנשים שבאמת באמת חושבים שככה נתנהל הדיון. התשובה היא שזה דרך להכניס, דרך סיגנלי, דרך ספרותי, להכניס את הדיונים. אז זה ספר מאוד מאוד מומלץ, זה ספר מאוד מאוד יפה. אני יודע אנשים, הכרתי אנשים בישיבות שפשוט קראו ספר מתחילה עד הסוף. זה כאילו, זה פרשת השבוע שלהם. אבל כמובן, זה לא צחוק, זה דרך ספרותי להכניס את זה. אז התחיל עם השאלות. השאלות כתב פרשת וירא, הוא כתב שאלות הלכתיות הקשורות לפרשה, וכאן הוא מתייחס דרך האגדה לעניינים של מסור הנפש וקידוש השם. וכאן הוא אומר, וכאן כמובן יש את הנמי, הוא אומר, מהי חוזית, שורה רביעית, דמא דידך סומק תווי, דילמא דמא דהו גברא סומק תווי, וגילו עריות נמי, הוא כותב נמי, לא ברור מה זה נמי, כיוון דקפוגים לה, הווה לקיקטלה. אם אתה פוגם את האישה, זה כאילו הרגת את האישה. לא מזכיר את המדד של הפגם, אבל כאן הגשר בין גילו עריות לשפיכות דמים, די ברור, השוויון. זה כמו שהרגת אם בעלת את האישה באיסור. אז זאת כמובן הגישה הפשוטה, שמשום מה העבירות האלו מיוחדות, חמורות יותר, כוללות פגם, והם חסינים, עבירות אלו חסינות, להשפעת וחי בוהם. שער עבירות וחי בוהם. כאן, בחי בוהם, לא תופס, ואז העבירה נשארת, ועשו לי לעבור על רצון הקדוש ברוך הוא, אפילו במחיר מוות. מה הגישה אחרת? אני מתאר לעצמי שהשאלה הזאת מוכרת לחלק מהאנשים פה. מה הגישה אחרת? שהעבירות האלו אינן מיוחדות בתור עצמם. הן לא יותר חמורות, כולם שוות, ואין להם פגם, הפגם הזה לא בא בחשבון. למה בעבירות האלו יש דין יהרג ואל יעבור? בגלל איזה מצווה אחרת. עכשיו, וחי בוהם בעצם עבירה סולקה, אין עבירה, כי אתה אונס, ויש לך מצווה וחי בוהם, התשובה הכפולה, גם שניהם, אלא שבהם יש דין מיוחד לקדש שם שמיים. מי הולך בכיוון הזה? הרמב״ם. איזה פסוק הרמב״ם מצטט? הרמב״ם לא מצטט את הפסוק של סימן כתבי, לא מצטט. איזה פסוק הרמב״ם מצטט? ונרשתים מסך בני ישראל בעצם סוטה מהמסלול של פסחים. הגמרא בפסחים מתארת בכל לבב וכל בכל נפשך. הגמרא בפסחים מדברת על סומך תווה. הגמרא בפסחים משווה בין נערה מרסה וזנות וגילו עריות לבין רציחה. הרמב״ם רק מביא ונרשתים בתוך בני ישראל. אם פותחים את הרמב״ם, זה דווקא משהו מאוד מעניין ברמב״ם. למי שיש רמב״ם, הרמב״ם מתחיל בית ישראל. קודם כל מדבר על בית ישראל, מדבר על דין פיקוח נפש והיהרג ואל יעבור בגוי, אבל הרמב״ם מתחיל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה שנאמר, ונקדשתי בתוך בני ישראל ולא תחלו את שם קדשי, יש שניהם קידוש השם ומניעה מחילול השם. כיצד? איך אדם מקדש שם שמיים? אז מאוד מעניין, הרמב״ם מתחיל יסודי התורה פרקי הלכה א', כשיעמוד עקום וינוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות עבורה בתורה, יעבור ואל יהרג. מה משתמע מהרמב״ם? שהדין של יעבור ואל יהרג זה חלק מקידוש השם. כן. איך אני מקדש שם שמיים? לא רק בכך שאני מת בגימל חמרות, אני גם מקדש שם שמיים בכך שאני מפעיל אותה וחי בהם לשמור את נפשי בשעברות, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתורתו תוצג כדבר שמחבק את החיים ותומך את החיים ומודד את החיים. ואז אם אני שומר על חיים, ואני אומר, הכוונה הכללית, המטרה העליונה של הלכה, זה לא הרסנית, ולא לוחמנית, ולא להרוג אנשים, אלא לחבק ולשאיר את החיים, וכסימן לכך, אני עובר את העבירה. אז הוא גם מקדש שם שמיים. מאוד 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 חזק ברמב״ם. לפני שהוא מדבר על קידוש השם דרך מוות, הוא מדבר על קידוש השם דרך חיים. בכך שאני שומר על נפשי. ואחר כך מצטט וחי בהם, יכול להיות שוחי בהם זה ביטוי של ונקדשתי בתוך בני ישראל. ואחר כך באמת דברים אמורים שיעבור ואל יהרג בשאר מצוות, חוץ מאבקודת כחובים, גילו עריות, שפיכות דמים. אבל שלוש עבירות אלו, אם יאמר לו עבור על אחת מהם, יהרג ואל יעבור. אז הרמב"ם לא מביא את הפסוקים של פסחים, הוא מביא פסוק משלו, ונקדשתי בתוך בני ישראל. כשלפי הרמב"ם, די ברור שזה לא עניין של חומרת העבירה, אלא העבירה בוטלה, כי בעצם יש לחי בהם שמבטלת את העבירה, יש עונש שמבטל את העבירה, ויש רק את הדין החיצוני שיש הזדמנות לקדש שם שמיים על ידי מיתתי, על ידי מסירות נפש על קידוש השם.
למה דווקא בשלוש
שבועות האלה? כנראה שנדבר, רמב"ם לא מסביר לנו, אבל כנראה שהאלמנט של קידוש השם יותר בולט. כמובן, איזה ש... כן.
הרמב"ם לא מודה שלפחות אנחנו יכולים להבדיל בין מסורי לאו ומסורי מיתה, שלפחות אולי אפשר לחשוב על מסורי מיתה, שאולי משם יריב...
ייתכן, אבל הרמב"ם לא מפרט, הוא לא נכנס לתוך השאלה הזאת, אבל נגיע לכך בראשונים, מה יגיד הרמב"ם. ויש מקום לחלק, הוא לא מחלק, הוא לא אומר דווקא בקורית ומיטת ביתן, כמו שנראה באמת השם ברען ובשאר ראשונים. כן, דובי.
לכאורה נראה שהוא מתבסס באמת על הלימוד בפסחים, ושהסיבה ללימוד בפסחים, כאילו,
okay.
שהלימוד בפסחים הוא טכני, והסיבה כן. זה בשביל
כאילו כן. השם. כן, ברוח של בלעם אתה מנחש שכך חשב הרמב"ם, הוא לא מזכיר. אפשר לנחש שברמב"ם הוא קיבל את הפסחים, זה ביטויים, זה דירוג, איזה עבירות, אבל אני לא יכול להגיד כן או לא, כי לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל. אני לא יכול להגיד לך. אוקיי, קודם כל, איזה שיטה ברמב"ם מאוד מובנת? איזה שיטה בתנאים ראינו? מישהו מכיר לזכם, נתת לכם, מישהו מכיר שיטה חורגת, שיטת רבי ישמעאל. רבי ישמעאל בסנהדרין טוען משהו מעניין, שכל הדין של יהרג ואל יעבור, גם בגימל חמרות, הוא רק בפרהסיה. אין דין יהרג ואל יעבור בצינה. גם בגילו הרעיות שפיכות דמים ועבודה זרה. כל הדין של יהרג ואל יעבור מוגבל לזירת הפרהסיה, זירה ציבורית. אז ברור שרבי ישמעאל הלך בעקבות הרמב״ם. שבשמעאל טוען שהדין של יהרג ואל יעבור זה לא מדין חומרת עבירה, כי אז קשה לחלק בין צינה לבין פרהסיה. כל הדין של יהרג ואל יעבור לפי רבי ישמעאל זה קידוש השם, וכמובן הנחה שנייה שקידוש השם מצטמצמת רק לזירת פרהסיה. אתה עוסק משהו בצינה, אתה לא משפיע על קידוש השם וחילול השם, אז רק בפרהסיה. גוי שיגיד לך בצינה לעבוד עבודה זרה, אתה מותר או אפילו חייב לעבור ולא להרג. זאת השיטה שרבי ישמעאל בסנהדרין לפעמים.
הרמב"ם אומר שמי שגם כאילו, אם הוא עשה
את
זה ברבים, אז זה ברבים.
בסדר, זה משהו אחר. נגיע לכך. כן, אנחנו לא פוסקים כרבי ישמעאל, אבל אם מחפשים איזו שיטה בתנאים שיגיד שהכל מבוסס על קידוש השם, ברור שזה יהיה שיטת רבי ישמעאל. כן, נכיר.
זה לא שהרמב"ם פוסק כמו
רבי. לא, אני אומר שיש שיטה כזאת. השאלה מה סובר הרמב״ם, אם הכל בנוי על קידוש השם וחילול השם, למה יש דין הרג ואל יעבור בצינה? נגד רבי ישמעאל. אז על כוחנו שהרמב"ם מחדש לנו מסר חשוב, דיברנו על המסר הזה לפני שבוע, שהמשחק הזה, לא אומר משחק בצורה זולה, אבל האתגר הזה, המסע הזה, לקדש שם שמיים ולהביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, וחס וחלילה, לא לחרסם ולא לבטל אותו בעולמנו ולא לחלל את שמו, המשחק הזה, המגרש, הוא לא רק בפרסייה, מה חושב העולם, בהתרשמות הזאת הכללית, אלא גם כן בחדרי חדרים, מה קורה בעולם הפנימי שלך. אדם שעשה עבירה, מחלל שם שמיים. אדם שעשה עבירה חמורה, מחלל שם שמיים בצורה רצינית, שמחייבת אותו לסגת. אדם שעושה מצווה, מקדש שם שמיים. שבעצם הנושא של קידוש השם וחילול השם, לא מצטמצם לזירה הזיבורית, מה יחשבו, מה יאמרו, איך מתייחסים, אלא גם בעולם הפנימי. לפי הרמב״ם, גוי שאנס אותך, לרוב, גם בצנעה, גם באיזה מקום מאוד פרטי, מאוד צנוע, אתה חייב לקדש שם שמיים. איך אתה מקדש שם שמיים? אתה לא רג אותו. מי רואה, מי יודע, שום דבר, שום אחד, רק איזה גוי אחד יודע. מי שמכריח אותך, ואפילו זה לא, כי יש בסוגיה שלנו, מי שמתחפה בעצי השירה, יכול ללכת לבית מרקחה ולקנות השירה, ואף אחד לא ידע. אז כנראה שלפי הרמב״ם יש פה אמירה מאוד מאוד חשובה. אנחנו לפעמים מנסחים ומודדים את הטמפרטורה של קידוש השם וחילול השם במונחים ציבוריים, במונחים היסטוריים. אנחנו מדברים על קידוש השם וחילול, אנחנו מדברים על חודש הרב עמיטל, זה אולי אחד מהמסרים הכי חשובים שרב עמיטל לימד אותי, שהקשת ההיסטורית של עם ישראל היא בעצם קשת אל-טבעית של קידוש השם וחילול השם. שואה זה חילול השם הכי גדול שקרה משך ההיסטוריה, מדינת ישראל, בשיקום עם ישראל ובעצם קידוש השם. יש סיפור שרב עמיטל ניגש לרבו בגטו לפני שהוא עוזב, והוא אומר, מה לחלומות הגדולות שלנו לקדש עם שמיים, הנה אנחנו נהרסים, אנחנו, ורב שלו אומר לו, בשיחה האחרונה שלו, כנראה שרצון השם עכשיו זה לעשות משהו אחר, אז אנחנו בכל מקרה נקיים רצון השם, אם על ידי מיטה, אם על ידי חיים. אנחנו מקדשים שם שמיים. זה בעצם אמירה של הרמב״ם נגד רבי שמואל. רבי שמואל לקח שתי הנחות. זה דין של קידוש השם וחילול השם. היום אנחנו לא נחלק ביניהם, ייתכן שהם לא חופפים. והמציאות הזאת של קידוש וחילול רק מתבטאת ורק מתפתחת בתוך הזירה הציבורית בפרסיה. הרמב״ם כנראה נוקט בהנחה הראשונה ולא בהנחה השנייה. כמובן לפי הרמב״ם זה גם מובן למה יש דין יהרג ואל יעבור בשער עבירות? מתי יש דין יהרג ואל יעבור בשער עבירות? מה אומרת הגמרא? קודם כל, פרסיה. או שהתשמד אפילו בצנעה. אז הרמב"ם מקור אחיד. יש דין אחד, לקדש שם שמיים. אני צריך לשאול מתי יש דין קידוש השם ופחד מחילול השם. אז קודם כל, בעבירות חמורות שאלו, זה לא בגלל שהן חמורות, עבירות האלו משום מה מקדשים שם השם בעולם וחללים שם השם בעולם. אני מכניס כפירה לעולם, אני מכניס חוסר קדושה, קדושים תהיו, הווי פירוש מן הראיות, ואני הופך את העולם לעולם שמעורבב, ואני כמובן הורג אחד את השני, שאני בעצם מציג דעת כדבר שחותר לקראת רצח ומוות, ולא דבר שמחווה. בעצם השלוש אלו בעצם אמירות בסיסיות, שהקדוש ברוך הוא אחד, עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא קדוש, ופירוש מהראיות, חלק מהקדושה, ראינו את הביטוי קדוש בבשר בחלב, שאנחנו לא אוכלים את הכל. והעולם המיני שלנו הוא עולם חיוני ועולם חיובי, חס וחלילה שאדם יגיד לך שהוא לא חיובי, אבל אנחנו שומרים, אנחנו לא משתקים בעולם בתנוגים אינסופיים, אז עולם הקדושה מודגש על ידי גילוי הראיות, או מניעה מגילוי הראיות, ועולם של, כמובן, שהדת לא שונא רצח ואוהב את החיים, זה מורגש שאתה רצח, זה מקדש שם שמיים בשלוש הפגנות אלו. אבל גם שאר עבירות, אם זה פרסיה, אז אם אני עושה עבירה רגילה בפרסיה, זה מחלל שם שמיים, ואם אני נמנע מעבירה בפרסיה, זה קידוש השם. וגם משהו קטן, מה אומרת הגמרא בשעת השמד, אפילו על, מישהו מכיר את הלשון? רק זה דנתן, אפילו משהו שהוא קשור למנהגים וחוקי הגויים, כמובן לא ננתח מה הגדר הספציפי, גם אז בשעת השמד יש עניין לקדש. לפי הרמב״ם יש פה מפה אחידה. אתה צריך לקחת הנחה אחת גדולה, שיש קידוש השם וחס וחליל וחילול השם גם מצנעה, ורק כשאתה מקבל את זה, יש כאן דין אחד. לפי שער ראשונים יש צווי דינים, שתי הלכות. יש את הדין של קידוש השם וחילול השם, פרסייה, קשת השמד. יש דין אחר. יש דין של גימול חמורות שבהם האיסור עדיין תופס. אין לך רשות לעבור על רצון השם. יש לך רשות לדחות את האיסור בדין וחי בהם. יש וחי בהם. כאן וחי בהם לא שייך כי החומרה או הפגם בעצם גובר על הרצון לשמור ולשמר חיים. אז זה בעצם השאלה הכללית. רמב״ם כנראה מול חכמי ספרד, ונראה שזאת גישת חכמי ספרד בצורה עקבית. רמב״ן, רמב״ן, רבינו דוד, ריטב"א, שנראה שוב ושוב בכל הנפקמינות את הגישה הזאת. היום נדבר על ארבע נפקמינות ממש בולטות ומאוד חזקות, ואולי נזכיר שתי נפקמינות אחרות, וכמובן כמה מהנפקמינות יחזרו אלינו מחר ומחרתיים. הנפקמין הכי בולטת, ראיתם קצת נפקמין, מה הנפקמין הכי בולטת בנושא? האם החיוב להרג ולא לעבור זה האיסור עצמו, או האיסור עצמו סולק, ויש דין אחר של קידוש השם. מה הנפקמין הראשונה? תגיד את הראשונה, כדי מאוד מאוד חשוב לדעת לדרג נפקמין, איזה נפקמין זה הכי בולט והכי חזק, איזה נפקמין בסדר, אפשר ללמוד כל מיני דרכים. מה? יפה. אדם שעומד מול המומנט, גוי שם לו אקדח בראש, או תהרג, או תעבור על עבודה זרה, גידו הרעיות, או תהרג, והוא מפחד, הוא נכשל, והוא עובר את העבירה. ויתרו בו. אמרו, אתה עכשיו תעשה, אתה עכשיו עובר על איסור גילו הרעיות, יש בזה איסור מיטת ביתן, יש בזה משהו. האם אדם שנכשל, האם הוא ננש? השאלה הזאת הפתעה נושא מאוד מאוד רגיש בכל מיני תקופות שמד. אפילו לפני המאה ה-15, במאה ה-12, היו הרבה רדיפות שמד, והיו הרבה יהודים שנכשלו, וכמובן לא ברור מה עשו בצנא, אבל אפילו אותם שנכשלו לחלוטין. והייתה שאלה האם להעיף אותם מהחברה, אם הם יהודים או לא. ומישהו גדול, שהזכרנו היום, כתב איגרת השמד. איך קוראים למישהו הגדול שכתב את זה? זה הרמב״ם. הרמב״ם בעצם טוען, מה שהוא טוען מסודי התורה, זה הרמב״ם לשיטתו. הרמב״ם טוען שמי שעושה עבירה תחת לחץ הזה של לא נחשב שעשה את העבירה, כי העבירה הזאת בוטלה, הוא נחשב אונס, הוא נחשב וחי בהם, הוא שומע את נפשו, הוא לא עבר על גילוי עריות, הוא לא עבר על שפיכות דמים, הוא לא עבר, הוא לא מקבל עונש בית דין. איזה עונש כן מקבל? ביטול מצוות עשה, שחס ולא מזלזל בזה, הוא לא קידש שם שמיים. אין עונש על ביטול מצוות עשה. הוא עבר אבל לא תחללו, הוא יקבל איזה מלכות. אבל לא יקבל את העונש החמור של מיטת בית דין, וכמובן במסגרת של הרמב״ם, היהודי הזה עדיין יהודי, כי הוא לא עבר על גילוי עריות, הוא לא עבר על עבודה זרה, מה שיותר חשוב, כי עבודה לא חשוב, אלא יותר רלוונטי, עבודה זרה. בואו נסתכל ברמב״ם, איפה הרמב״ם כותב את זה, בהלכה ד' כל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור, ונהרג ולא עבר, הרי זה קידש את השם. אלו עם הרוגי מלכות. בסוף הלכה ד' כל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור, ועבר ולא נהרג, הרי זה מחלת השם. ואם היה בעשרה מישראל, הרי זה חילות השם ברבים, וביטל מצוות עשה, ועבר מצוות לא תעשה, כי דרש השם חילו השם, ואף על פי כן, מפני שעבר באונס, אין מלכין אותו, ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו ביתן. אפילו רק באונס. שאין מלכין וממיתין אלא נובר ברצנו ובעדים בהתראה. וגם יש המשך ברמה מאוד מעניין, כרגע לא ניכנס, אבל זאת שיטת הרמה שוב פעם הלכתי, וגם כן היסטורי, מאוד מומלץ לקרוא את המכתב הזה, איגרת השמד. מאוד, שני מכתבים מדהימים, איגרת השמד ופתח תקווה או איגרת תימן, שתי איגרות המפורסמות של הרמה. מי חולק על הרמב״ם? אחד מחכמי ספרד טוען שמי שאכן עובר על גילוי עריות ועובר ולא נהרג, אז עכשיו שעבר. הרמב״ם בשם רבינו דוד. יש לנו את הזכות ללמוד רבינו דוד ישר, זכות שלא הייתה לדורות הקודמים, אנחנו גילינו את הספר הזה, לא אנחנו, מי שגילה את הספר ועבד על זה. אבל רבינו דוד מאוד מוכר מחידושי הר"ן. רבינו דוד, תלמידו של הרמב"ן, מצוטט בר"ן הרבה, ובמיוחד במסכת סנהדרין. כי במסכת סנהדרין אין הרבה רמב"ן. אז רבינו דוד מתפקד אותו תפקיד של מסכת פסחים, הר"ן תמיד אוהב לצטט אותו. רבינו דוד ברן, בקטע השני שצילמתי לכם, כן, הוא מביא, אשר רבינו דוד מחלק בין אלו הגימה עבירות ובין שאר מצוות בפרסיה. דבשאר מצוות הוא משום עשי דבנקדשתי, ממש ממש ברור. ולפי כך, מי שפישל, מי שנכשל בפרסיה ועשה את העבירה, בסדר, לא מקיים בנקדשתי. לפי כך, אם הם יתן עליה בפרסיה בשעת הגזירה. אבל באלו הגימה עבירות שהן מחמת חומר עצמן, אם על אחד אפילו באונס, ימיתו בית דין אם התחו בו. זאת אומרת, רבינו דוד מול הרמב״ם לשיטתם. הרמב״ם לשיטתו זה לא בגלל חומרת העבירה, זה בגלל דין אחר, ואין עונש. רבינו דוד חומרת העבירה, לפחות בגימול חמרות, כמו שראינו בשיטת הרן, בדף עין דלת. זאת אומרת, הנפקמין הכי 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 בולטת, זה האם אדם עבר ולא נהרג בגימול חמרות, האם הוא נענש. מה הנפקמין השנייה הבולטת? אני לא שמתי במקורות, אולי זה טעות שלי. האם יש דין יהרג ואל יעבור בנוכרי? נוכרי ניגש לנוכרי, נוכרי רע לנוכרי טוב. אומר לו, או שתעבור על עבודה זרה, או שאני הורג אותך. קידוש השם זה לא רק מוגבל ליהודים, יש גם קידוש השם בנוכרים. האם הנוכרי חייב יהרג ואל יעבור, הרי גם הוא חייב בעבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים. אם הנאצי הזה, הגרמני, חייב להרג במחנות ולא להרוג יהודים. אם יש דין יהרג ואל יעבור בנוכרי. אז זאת גמרא די בולטת, וסליחה מתנצל שלא שמתי במקורות, אבל אני אצלם לך בוואטסאפ, אז תוציא את הוואטסאפ, כי הלשון גם חשוב לא רק השאלה. כן, אומרת הגמרא בדף עין דלת עמוד א', עין דלת עמוד ב', סליחה. זה קיים במקורות? אוקיי. טוב, אם לא הגעתם לזה, מאוד מאוד כדאי להסתכל בלשון. אני יכול לומר שאולי המחלוקת הזאת בראשונים זה בעצם מחלוקת המראים. בעין דלת עמוד ב', שואלת הגמרא, בא מיני מרב עמי, בן נוח מצווה על קידוש השם, או אין מצווה על קידוש השם? אז כאן יש מחלוקת המראים. אנחנו נקרא את המראים, תגידו לי אתם, איזה אמורה סובר כמו הרמב״ם, איזה אמורה סובר כמו הרמב״ן או חכמי ספרד. אמר אביי, מה פתאום שיש לו דין אחר של ירק ואל יעבור? תשמע, שבע מצוות נצטבו בין נרח, יש להם שבע מצוות. אתה רוצה להלביש עוד מצווה, נגיע כבר לשמונה. גוי, שימסור את נפשו כדי לקיים מצוות שמינית, נגיע כבר לשמונה מצוות. אמר לי רבא, רבא ישיב לו, הדין של ירק ואל יעבור זה לא מצווה נוספת. זה חלק מהמצוות הקיימות. הנה הוא חייב בכל שבע, וכל הבזרעיו, וכל החלקים של השבע מצוות בני נוח, וחלק ממצוות עבודה זרה זה לא לעבוד עבודה זרה גם בסכנת מוות. זה חלק ממצוות גילוי עריות. אז יש לנו מחלוקת המראים. איזה אמורה סובר שזה דין פנימי, שחומרת העבירה מחייבת, ואיזה אמורה סובר שזה דין חיצוני, זה ברור. מה אתה רואה לבעיה? נו. חיצוני. אם זה חיצוני, זה יהיה מצווה שמינית. אין שמיני. מילא, אין דין ירק ואל יעבור, בא יסבר כמו הרמב״ם. שאדם שעומד מול האקדח ומול העבירה, זה דין, הוא לא עובר על העבירה הזאת, העבירה הזאת כבר בוטלה. הוא חייב לקיים ונקדשתי, אבל ונקדשתי זה רק בתוך בני ישראל. כמו שהרמב״ם התחיל, בית ישראל מצווים. ולא מפתיע שהרמב״ם עצמו בהלכות מלכים, פוסק כמו הבעיה, הרמב״ם לשיטתו. הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק י', ממש פוסק שהגוי לא מצווה על קידוש השם. כי לפי הרמב״ם, קידוש השם זה לא חומרת העבירה, זה לא משהו פנימי. העבירה הזאת בוטלה מכוח האונס. יש לך דין אחר של ונקדשתי. הדין של ונקדשתי זה רק בתוך בני ישראל, ולא אצל הגוי. כנראה שרבא, פשטות ברבא, ונחזור לאמירה אחרת של רבא בסוגייתנו, כנראה שרבא הלך יותר בכיוון של הרמב"ן ודאמו ותלמידיו, שחלק מהאיסור עבודה זרה, זה אתה חייב, לא, אדם חייב לא לעבור עבודה זרה, אפילו עד כדי מוות. תהיה עבודה זרה כל כך חמורה או פוגמת, אדם חייב לא לצורך, אפילו אם הוא מת, אפילו אם הוא מוסר. אז העבירה הזאת נוסחה עם פרמטרים מאוד רחבים, עם חייב מאוד מאוד מקיף וגורף, וכנראה שזה גם כן הוטל על הגוי. אפילו אם אני אומר כמו רמב"ן, אני לא חייב להגיע למסקנה של רבא, אבל הדרך היחידה להגיע למסקנה של רבא זה לסבור ולהגיד כמו רמב"ן. אני יכול לומר שזה רק אצל היהודי שהעבירה היא כל כך חמורה ומקיפה. אצל הגוי לא, אולי עבירה מצמצמת קצת, אבל זה עבירה. זה יודע, אבל זה ברור שזאת השאלה בין אביי לבין רבא במסכת סנהדרין. אז ראינו שתי נפקא מינה. נפקא מינה אחת עבר ולא נהרג, נפקא מינה שנייה גוי. כן.
דרך למה בלפני
עיוור. אתה שאלה משהו חייצן איתם. שאלה
לי שגם, כאילו,
גם אם
הוא יכול לזרב, וגם אני אומר שזה
מצווה
נפרדת, עדיין, כאילו,
זכות
עדיין מצווה נפרדת, אבל
שעדיין
הוא גם שייכת בכל מצווה
ומצווה. לא, זה ששייך בכל מצווה ומצווה זה בעצם משהו פנימי. גם לפני עיוור אם שייך בכל מצווה זה משהו פנימי, זה לא עוד משבצת בשני שמיר, 13. חשבתי שתגיד, יש שאלה מאוד מעניינת, אם יש, יהרג ואל יעבור, על לפני עיוור של שלוש חמורות. מה מגוי מכריח אותך לעבור לפני עיוור של עבודה זרה? אז אתה לא איך נבין קידוש השם, איך נבין לפני עיוור לפני מכשול, זה דווקא בעל המור בסנהדרין. אוקיי, מה נפקא מינה השלישית הבולטת? מה בא בתור? דיברנו על עבר ולא נהרג, דיברנו על גויים, נכויים, מה בא בתור? מבחינת הבהירות, הקשר והרלוונטיות לשאלה היסודית. זה קשור, אבל זה קשור בעקיפין. הקשר כי שם, האם מותר להרג זה לא בגימל חמרות, אלא בשאר עבירות. אז אתה צריך לשאול מה הקשר בין שאר עבירות לגימל חמרות, לאור הדין של גימל חמרות. זה כבר משהו משני. אני רוצה שאלות בקשר לגימל חמרות עצמם. איזה סוג עבירה? וכחלק מזה דרבנן, אבל קודם דרבנן נשאל איזה סוג עבירה. אם אני בא מכוח חומרת העבירה, אולי רק עבירות החמרות. אם אני בא מבחינת קידוש השם, אולי נגיד ששלושה תחומים אלו מקדשים שם שמיים, מחללים שם שמיים, וגם הלאווים היותר קלים בתחום הזה, יש דין לקדש השם. איפה ראינו את זה בהתחלה? ראינו את זה איפה? מרן. ראינו את זה כבר ברן, נגיע לשאר ראשונים, אבל נחזור לרנה, כשרן דיבר על פגם, אז דווקא בפגם, אז הוא רוצה לומר שבמשכב בימה אין פגם, ממילא אין בעיה, אין דין ירג ואל יעבור, ונוסג מזה, ואומר שגם משכב בימה יש דין ירג ואל יעבור, ברן הראשון, מדף הראשון, אבל הוא מסיים, אבל בחייבי לאווים, כאלמנה לכהן גדול, פשיטה דיעבור, ואל יהרג. זאת אומרת, טוען הר"ן, שזה דווקא באיסור חמור. ואיך אני מודד חומרת האיסור? מיתת בטן, כרת. הדברים האלו מבוססים על הרמב"ן, בשני מקומות. הייתי nice guy, רציתי שתיכנסו לבעל המור ורמב"ן מסנהדרין, כי שם זה חור שלא נצא משם. רמב"ן בעל המור, אבל הראיתי לכם קצת ברמב"ן בתורת האדם. רמב"ן בתורת האדם, יש לו קטע ראשון בשם סכנה. ושם הוא עוסק בסכנות חיים, חלק מהם הם יעבור וירג ואל יעבור. אז הוא אומר, הוא מניח, דבר שיהיה חשוב בהמשך, שאסתר באמת לא התחתן עם מרדכי, הוא לא מקבל את הדרשה הזאת לבית, זה סתם שהיא ישראלית, שנבעלת לגוי, והוא אומר, לא קשה, אחרי מספר 9 במקורות שנתתי, לא קשה. דארמי הבא על בת ישראל, ארמי על בת ישראל, בזנות, הוא לא אסור מן התורה, בגזירת בית דינו של שם בלחודו, זה סתם איזה דין דרבנן, ולקה כל איסורה, וולדה נמי קשר. כן, כאן יש לשאול למה הרמב"ן מתעניין בוולד, אם זה בגלל שהממזרות תוכיח על חומרת העבירה, או שהרמב"ן נותן משקל גם לפגם. שאם הוולד היה ממזר, אז אף על פי שהעבירה עצמה לא כל כך חמורה, בכל זאת מבחינת הפגם אסור, כי היא פוגמת עכשיו בבן, היא יוצרת איזה ממזרות. אבל בסדר, אין חומרה כי אין דין תורה, וגם כן אין פגם כי הוולד מותר, הוולד ישראלי, לגמרי. אוקיי, והתם, אסתר דרך סנות טובה, שמקבץ הכל מחליף ובועל. ואם תאמר שדרך חיתון, שדווקא לאסתר זה לא הייתה זנות, זה חיתון, וישם כסדר מלכות בראשה, חיתון באונס לקה, חיתון דרמי, נעמיק שעבריותו, ולא הביא בכלל עריות. מה זה נחשב עריות שעליהם יש דין ירד ואל יעבור, אלא יש את אשת ישראל? אינמי, כאן יש אמירה מאוד חשובה, כאן יש ביטוי מאוד חשוב ברמב"ן, זה גם מופיע במלחמות. אינמי, ישראל הבא על ארמית, פרשתנו, חייבי מיתותו, הקנאים פוגעים בו. מה החידוש של הרמב"ם? לא חידוש בדין ירק ואל יעבור, מי שיכול דובי לנחש את החידוש ברמב"ן, יש פה חידוש מאוד עמוק. פשט בלק, בועל ארמי, קנאים פוגעים בו. האם יכולת של קנאי לפגוע בבועל ארמית משקפת שבעצם בבועל ארמית יש איסור כרת או מיתת בטן? אם אני יכול להגיע למצב שיש היתר קנאים פוגעים בו, גם אם אין עונש בטן על הביאה. הבן טוען שלא. הוא מוכיח, מזה שיש דין קנאים פוגעים בו בבועל ארמית, כנראה שיש מיתת בטן. זה חידש בדין הבועל ארמית. הייתי חושב, מה זה הבועל ארמית? משהו מיוחד, חילול השם, פרשת בלק, הארמי נכנס, הקנאי נכנס, וסך הכל, יש הלכה בבועל ארמית, שאם שואלים את הבית דין, אז לא מרשים לך, צריכים לקחת איזו תגובה מיידית. מישהו מכיר אולי את הדין הכי הכי פרובוקטיבי, שמצמצם בועל ארמית? אם הוא פורש, אז אסור, ולא רק שאם זמרי פורש, אלא גם זמרי יכול להרוג את פנחס. נפח זמרי והרגו לפנחס פטור. אז אם אני אומר שזמרי חייב מיתה, ופנחס רק מבצע עונש בית דין במקום בית דין, אז איך יש היתר לזמרי להרוג את פנחס? כמובן, יש תשובה לכל דבר. הרמב"ן טוען לו, אם יש דין בועל ארמית קנאים פוגעים בו, סימן שזמרי חייב מיתת בית דין, או כרת. זה בעצם, כי סך הכל לא מופיע בתורה ביאת נחרי. איפה כתוב ביאת נחרי? זה חיתון, כי לא יסור, אבל לא כלול בתוך פרשת החרימות וקדושים. איך אני יודע שביאת נחרי אסורה עם עונש כרת או מיתת בית דין? אז הרמב"ן טוען, לא, מזה שיש קנאים פוגעים בו, סימן שכנראה יש עונש, כי אחרת לא היה דין של קנאים פוגעים בו. אין כזה דבר שאתה רואה אדם שבטור מעונש בטן. אתה רואה אדם שחייב עונש, אתה במקום. שליח בטן.
גם ברודף
פוגעים
את זה?
אולי לא, כי רודף יש דינים שלהם.
אני חייב
להרוג
אותו.
אוקיי, זה דין מיוחד שרודף לפי הבריסקר רב. נסתכל פה. אינמי, שוב פעם, אחרי הכוכבית, ישראל הבא על הרמית, דחייבי מיתותו, זה החידוש של הרמב"ן, דה קנאים פוגעים בו. אז אני מכניס ישראל הבא על גויה, הבא על נחרית, לתוך המכלול של גילוי עריות חמור, בניגוד לנבעלת לנחרי, אישה שנבעלת לנחרי. ומחייבי כריתות נמי חשיב. זה גם חשוב, זה גם חלק מחייבי כריתות. אבל, שורה שלישית לקראת הסוף, חתנות הארמי בבית ישראל, כשאר עבירות לא תתחתן. זה איסור, וזה איסור לאו, אין כזה עונש בית דין. זאת אומרת, הרמב"ן טוען כמו שראינו ברן. הרמב"ן לקח את זה מהרמב"ן. זה פעם שלישית שראינו, שלפי הרמב"ן ורבינו דוד, והרן, הדין של ירק ואל יעבור זה חומרת העבירה. כתוצאה מכך, טוען הרן, זה אולי רק, הוא חושב שזה לא במשכב בהמה, כי אין פגם. כתוצאה מכך, מי שעבר ולא נהרג, לפי רבינו דוד, ננש, כי עדיין עבירה תקיפה. כתוצאה מכך, רק העבירות החמרות בקטגוריה ולא עבירות אחרות. הדבר הזה גם בא לידי ביטוי ברדווה. מי שראה את הרדווה? אז הרדווה מצטט את הרעה, עדיין בית מדרשו של הרמב"ן ובין אהרן הלוי, אני אצלם לכם, זה גם כן. שם ברור שהולך בכיוון הרמב"ן והרבנו דוד, אבל שם הוא משלב פגם יחד עם חומרה. יש לו שני מדדים. איך אני יודע שהעבירה היא חמורה? או שהיא חמורה, מכלל העונש, או שיש פגם. אבל הצד השווה רק עבירות שבהן יש את המרכיב הנוסף של פגם או של החומרה. אני אצלם לכם את הרדווה אצלנו בדף חפה בשם הרעה. את שני דפים. אוקיי. וכתב עוד בשם הרעה זל. דגילוי עריות, דאמרין על להיות בחומרה זו, היינו דווקא היכה דאיקה איסורה דאורייתא במיטה, זאת אומרת מיטה, מיטת ביתן, כרת, או עד דאיקה פגם אחר, כגון ישראל שבא על אחת מן העריות, או על הנידה, חומרת כרת, וכן ישראל הבא לגויה, קנאים פוגעים בו, כמו הרמב"ן, כנראה שיש מיטת ביתין, כי יש דין קנאים פוגעים בו. ובעל הזכר נמי איקה מיטה, יש מיטה במשכב זכור. וכאן הוא מוסיף משהו, ותקלת זכור חשיב כפירה, יש איזה פגם פה, כי הוא כופר בדרכי השם, אז אני חושב שהוא משום, אני לא יודע למה, אבל לא מספיק שיש מיטת ביתין, אלא גם כפירה. ולהפוקה בניגוד להבא על הבימה, או בת ישראל שאמרו להדביק גוי עליה, דלקה תקלת אחרים, אין כאן תקלה, ולקה פגם ולד, שהוולד כשר, וכנראה גם אין מיטה, אז אין מיטה ואין פגם, אז זה עבירה קלה. ולהפוקה גם כן חייבי לב, שוב פעם, סליחה, קראתי את זה לא נכון, תקלת זכור חשוב פגימה, לא כפירה. תקלה, אני קראתי זה לנכון. תקלת זכור חשוב פגימה. לא ברור למה זה פגימה, אולי כי אתה לא מוליד ילדים, לא כפירה. אומר, תקלת זכור חשוב פגימה, זה תוקן למטה. אז שוב פעם, זה או פגימה, או מיטת ביתן, כנראה שבמשכב זכור יש שניהם, יש מיטת ביתן, זה גם כן פגימה. ולפוקי, בעל בהמה, בת ישראל על גוי, חייב אלאבן דישראל, ממשך, דאיקה פגם, דלקה פגם ולד, ישראלית נבעלת לנוכרי, אין פגם ולד, לקה מיטה עוקרית, אין מיטה עוקרית, כללו של דבר, כל שאמרו בסנהדרין שמצלנת על בנפשם, ישנם בחומר גיל עריות זה. בסוף בסוף הרדווה מביא דעה חולקת, ויש מי שפירש, כן, זה דווקא במרדכי ביבמות, מי שרוצה לראות במרדכי ביבמות, ואפילו בת ישראל הנבלת לגוי בפרהסיה, בכלל גילו הראיות היא ותהרג ולא תעבור. יש דעה במרדכי, אני לא זוכר אם זה מרדכי או גאות המרדכי, ששם כנראה כל מה שקשור לעולם של גילו הראיות, כל מה שקשור אולי גם לעולם של שפיכות דמים, כל מה שקשור לעולם של עבודה זרה, ייאסר ויהיה לזה דין של יהרג ואל יעבור. כמובן, זה מאוד מאוד... לא, אפילו בצנא, ג' חמרות. זה מאוד חשוב לסוגייתנו, כי בסוגייתנו, אומרת השם נראה מחר, אדם שמתרפא בעצי השירה, הוא לא מבצע עבודה זרה. מקסימום הוא עובר על איסור הנאה מעבודה זרה, לא ידבק ביד חמור ממן אחרים. ובכל זאת משמע שיש דין ירק ועל יעבור. אז אותם ראשונים, המינוריים, שאומרים שיש דין ירק ועל יעבור על כל איסורים, גם בלי עונש מיטה, אז יהיה להם קל בסוגיה הבאה. לנו, לשאר ראשונים, יהיה לנו קשה. נראה. אבל זה משהו כמקדמה לקראת השיעור הבא. איך נבין את האיסור להתרפות בעצי השירה, הרי לא עובד עבודה זרה. הוא רק מקבל הנאה מהשירה של עבודה זרה. כחלק מהשאלה הזאת, אבל קצת שונה, אני צריך לסנן אולי לא רק את האיסורים, אלא גם לשאול אם גם באיסורי דרבנן. יש דין הרג ואל יעבור. וזה כמובן נובע מאותו מעשה מפורסם של אותו אדם שנחלה, והעלה ליבו תינה באישה מסוימת. והוא אמר שהוא רק יתחפה אם הוא יורה אותה, ידבר איתם מאחורי הווילון, הגמרא בסנהדרין, שבטח כולם מכירים את הגמרא הזאת, בדף עין דלד. דיין היסח אמר א', מה יעשה באדם אחד שנתן עיניו בישה אחת ועלה ליבו תינה, ובעלו ושאלו לרופאים, כמובן הסיפור הזה, סיפור טרגי על הכוח של תאווה לכבוש את האדם ולהטיל אותו אפילו למצב של מחלה רפואית. לא מסופר שם שהוא היה חולה ומתברר שהסתכלות באישה הזו תגרום לו רפואה. הוא נחלה בגלל התאווה. הלא ליבו תינה באישה אחת, ואחר כך הוא נחלה ושאלו לרופאים, אין לו תקנת שדיבו אל. אז אסרו, תעמוד לפניו האומה, תמות. תספר עמו מאחורי הגדר, ימות. אוקיי, אז בגמרא יש שתי דעות. לפי דעה אחת, לא מדובר פה בדין קלאסי של יהרג ואל יעבור, אלא בתקנה מיוחדת שלא יהיו בנות איסור פקוצות, כי האישה הזאת סך הכל הייתה פנויה, לא אשת איש, זה לא ערווה קלאסי, ואין ממזרות, ואין פגם, זה פשוט לפי הגישה הזאת, אני לא חייב לחבר אותו לדין שלנו. זו תקנה מיוחדת שלא יהיו בנות איסור פקוצות. ברגע שמתחילים ככה, אז השתמשו בבנות איסור לכל מיני מטרות, ולא רצו לפתוח את הפסח, זה הורד שעה פעם אחת פעמית. זאת הסיבה שהגמרא מצטט את הסיפור, כי אחרת למה יש צריך לצטט את הסיפור, זה דין קלאסי של ירג ואל יעבור. אבל יש שתי אחת בגמרא שאומרת שמדובר באישה אשת איש. טוב, הרי אשת איש, בסוף הרשימה, את המצב של דיבור של חיבה. לא של בילה, לא של נגיעה, זה דיבור של חיבה. ובכל זאת עשו. אז זה קצת תלוי איך נבין את האיסור של קרבה לערבה שלא דרך בילה, חיבוק ונישוק. כאן כפי שאמרנו לפני כמה שיעורים, יש מחלוקת ידועה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם סובר שחיבוק ונישוק זה איסור מן התורה. הרמב״ן טוען שזה דרבנן. אז יש שרוצים לומר, ונראה את זה תקף בבית יוסף, שלפי הרמב״ן יש להוכיח מהגמרא הזאת שיש דין יהרג ואל יעבור גם באיסורי דרבנן. לא רק איסורי דאורייתא, אלא גם איסור דרבנן של חיבוק ונישוק או דיבור אחר מגרה. אפשר, אולי, לא ברור, אבל במיוחד לפי הרמב"ן. כך טוען הבית יוסף, שוב פעם אני מצטט את זה, לראות עד כמה שההלכה זה לא משחק, צריכים באמת לשמור על ההלכה בצורה עדיקה, ולפעמים זה מביא אותנו למצבים לא פשוטים. בוואטסאפ האחרון ששלחתי לכם, הבית יוסף, בסימן קוף צדיקי, שואל אם מותר לאדם לקחת דופק של אשתו חולה נידה. אז ברור שאם זה מצב של אישה רגילה, ברור, זה כאן הנפשות, אבל וגם בתשובות לרמב"ן, מצטט באמצע, סימן קכ"ז, אסור לבעל למשש דופק אשתו נידה, למרות שהיא תמות. אלא סוף הקטע, בית יוסף טוען, דאיקה למימר דלתמי הזו. דסבר דנגיעת נידה אין אסורה מדרבנן. ואם אני אומר, כמובן, בית יוסף טוען, שאני אומר שמדרבנן מותר, אבל יש האחרונים שרצו להוכיח מהגמרה הזאת, שגם בדרבנן יש דין ירג ואל יעבור, ואז גם הרמב"ן שסבר שמדידת דופק. כמובן, מדידת דופק אולי לא עשו גם מדרבנן, כי שם אתה לא עושה פעולת חיבה. אתה לא מקבל שום הנאה. כל היסוד הרבנן, הקלאסי, היסוד הרבנן, זה חיבוק ונישוק וכל פעולה אחרת שאמורה לתת תענוג או תחושה טובה, תחושה מינית. גם שמודד דופק, אז הוא לא יקבל, במיוחד אם, כן, זה, לומדים את זה מהכהן והאישה הסוטה בבית המקדש, הניפו יחד לשם, מכיוון שהיא אישה סוטה, אז אין כאן גירוי יצרי ומיני. כמובן, גם כאן אפשר לומר שזה הרמב"ן לשיטתו. כן, יש אומרים שיש איזה מרחק ביניהם. אם אני חוזר, וכאן כדאי לחזור כי אנחנו מתקרבים לסוף, אם אני חוזר לשאלה כללית, למה יש דין יהרג ואל יעבור? אם זה דין של עצם העבירה, אפשר לומר שאחרי שחכמים הוסיפו חלק לאותה עבירה, כל דתיקן רבנן כן דרייתא תיקון, והחלק שרבנן מוסיפים זה מקבל אותה חומרה, אפשר לחלוק. אבל אפשר לומר שלמרות שהתורה לא מכירה באיסור, ברגע שחכמים הוסיפו איסור לעבודה זרה, והוסיפו איסור למכלול של שפיכות דמים, והוסיפו איסור לגילוי עריות, מילא גם זה מקבל חומרה ודוחה וחי בהם. אם אני אומר שבעצם אין עבירה, כל הדין של יהרג ואל יעבור, זה דין של קידוש השם וחילול השם, ונקדשתי בתוך בני ישראל יותר קשה. התורה לא מכירה בפעולה הזאת כאסורה, זה דרבנן. אז כל הניסיון להביא את הקדוש ברוך הוא לעולמנו, זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אסר וחייב. אם אני עובר על דבר שהקדוש ברוך הוא לא אסר, אם זה יחשב קידוש השם וחילול השם, או רק הפעולות האסורות בתורה. בדינים דרבנן זה זירה אחרת, זה משחק אחר, זה קטגוריה אחרת. כאן אפשר להתווכח על שני הצדדים, אבל הפשטות היא, שוב פעם הרמב"ן לשיטתו, הפשטות היא שכך נגיד. שוב פעם לא ברור מה הרמב"ן טוען, כי הרמב"ן לא התייחס למצב של דרבנן. אבל שוב פעם אני רק מוסיף את זה, למרות שזה לא כל כך ברור, כי החלק הראשון היה מאוד ברור. ואם נסכם עד שנגיע לנפקא מינה הרביעית, כנראה לא יהיה לנו מספיק זמן איתן לפלוש לנפקא מינות אחרות. נפקא מינה ראשונה עבר ולא נהרג, נפקא מינה שנייה עקום, נפקא מינה שלישית, חומרת האיסור והחומרה נבחנת קודם כל איזה סוג איסור, נקודה שנייה, האם גם בדרבנן יש דין יהרג ואל יעבור, דבר שאולי יוצא מהגמרא בסנהדרין דף ע"ה. אולי הנפקא מינה הקלאסית האחרונה, וזה כמובן אנחנו חוזרים לרבא ואביי, זה האם יש דין יהרג ואל יעבור כשהגוי מתכוון לנת עצמו. אין לו עניין דווקא להביא אותך על עבירה בתורה, על גילוי עריות שפיכות דמים. הוא רוצה סתם לנה שלו, הוא רוצה לראות משחק, הוא רוצה שתבוא על אישה. אולי אני פתור. מישהו הספיק לראות מי בעל השיטה הזאת, שאומר שאתה פתור בנת עצמו? בעל המור. בעל המור, על סנהדרין, טוען, מבוסס על הגמרא, הוא שואל את הגמרא בסנהדרין עין ד' והאסתר פרהסיהווה. ויש שתי תשובות. אביי משיב אסתר קרקע עולם. היא הייתה פסיבית. ולא רק פסיבית, אלא גם כי לא הייתה לה בחירה. יש הבדל בין אדם פסיבי לבין אדם זה אין לו בחירה, כי אם היא מנגדת, יסרו אותה, ובכל זאת יסרו מה שהיא רוצה. זה לא רק שהיא מתפקדת בעבירה הזאת בצורה פסיבית, אלא גם כן היא כלי, אין לה שום החלטה, היא סתם איזה, הפכו אותה לאבן, כי אם היא הייתה מתנגדת, הייתה אוסרת אותה, ואז הייתה אחרי שתעשה את שלו, אז בסדר, זה אין לנו מספיק זמן לבחון קרקע עולם, זה פחות מובן. אם יש דין של יהרג ואל יעבור בקרקע עולם, זה נובע מהגמרא. אבל רב המשיב שבאסתר אין חיוב יהרג ואל יעבור, בגלל שהיא לנת עצמן. אחשוורוש לא התכוון לעבור את אסתר על הדעת, לא מעניין אותו דעת, תיאולוגי, מעניין אותו מסיבות, 180 יום, מעניין אותו מיני. ממילא, לפי הבעל המאור, יש דין כללי שאין יהרג ואל יעבור בגוי שעושה מנת עצמו. אלא שבעל המאור מסייג, הוא טוען, אבל זה רק בגילוי עריות. כי גוי שמכריח אותך בעבודה זרה, תמיד זה להעביר לך לדעת. מה, יש לגוי איזה הנאה שסתם מחייב אותך לסגור לעבודה זרה?
עם מי זה
איך תמצא? ראשונים חולקים, כמובן. אבל בעל המאור טוען שאין. וגם בעל המאור טוען שאפילו אם אני מטיל את היתר של הנעת עצמו בגילוי עריות, אני לא מטיל את היתר של הנעת עצמו ברציחה. למה? כי רציחה תבוא על חשבון שלך. זה שאני לא עובר, רציחה יש כנראה דין מיוחד. בסדר, אין לנו מספיק זמן לחדד את כל הנושאים האלו, אולי רציחה זה משהו אחר. אבל בכללית, בעל המאור טוען שמגוי מתכוון לנעת עצמו, אין דין יהרג ואל יעבור, כי בעל המאור מניח שאסתר הייתה נשואה לאחשוורוש. יש מחלוקת בעל המאור ורמב"ן, אם אסתר הייתה נשואה לו. לפי הבעל המאור היא הייתה נשואה. אבי הבעל אמור, היא הייתה אשת אש. אם היא הייתה אשת אש, למה היא עברה? כי זה ענת עצמו. מזה יש להוכיח שבכל גילוי עריות ענת עצמה, ענת עצמו מתיר. הרמב"ן חולק, הרמב"ן טוען, אסתר לא הייתה נשואה. אין דין נשואה אשת אש. כל הבעיה זה עבירה קלה בפרהסיה, זאת הסיבה שהגמרא שואלת לא והסתר גילוי עריות, אלא והסתר פרהסיה. גילוי עריות לא שייך כאן. כל הבעיה זה עבירה קלה בפרהסיה, ועבירה קלה בפרהסיה, שעת השמד, פרהסיה שם אפשר להתיר ענת עצמו. אבל הגימל חמורות עצמם, עבירות החמורות, שם ענת עצמו לא תתיר. זה הרמב"ן וזה הרייבד והרבה ראשונים נגד בעל המור. אז אין ספק שבעל המור נטע יותר בכיוון של הרמב"ם. הרמב"ם לא מזכיר את בעל המור, אבל למה יש יותר בענת עצמו? כי כל אך מחייב למסור את נפשך זה לקדש שם שמיים. וקידוש שם שמיים, הנחה שנייה שבעל המור זה רק אם יש איזה אימור תיאולוגי, והגוי עומד נגדך ורוצה לבטל הקדוש ברוך הוא בעולם. ובעל המור, כל המושג של, סליחה, של קידוש השם בחילול השם, לא דורש פרסיה, גם בצנעה, אבל לפחות דורש אויב, דורש מאתגר, דורש איזה עלילה, איזה אדם שבא, להסיר את הקדוש ברוך הוא מעולמנו. אדם שבא, אני רוצה ללחום נגד השם, הוא אומר, אני רוצה לדוף, אני רוצה לסלק אותו. לא סתם שאתה משתשע בכך שאתה רואה אותו בא על איש איש. אז ברגע שיש אדם שתוקף את הקדוש ברוך הוא, גם מצנע, אתה חייב לעמוד מול. אבל אם הגוי סתם יש לו משגעס, יש לו סתם איזו אובססיה, לראות משהו יפה בעיניו, אז זה לא אימות תיאולוגי, זה לא מגרש של קידוש השם וחילול השם, ממילא אין דין הרג ואל יעבור. מי שחולק על בעל המור, וצריכים לבחון את השיטות השונות, כי יש הבדלים בנוסחאות, ומי שחולק יכול ללכת באחד משני כיוונים. או שהוא מסכים עם בעל המור, עם הרמב״ם, וטוען שזה עניין של קידוש השם, ובכל זאת, יש קידוש השם בעצם הפעולה, לא חשוב מה הגוי חושב, מה הגוי לא חושב. או שהוא סבר, כמו זה הרמב״ם לשיטתו, שהדין של לא תחללו, זה לא בגלל איזה דין חיצוני של קידוש השם, הדין של ירג ואל יעבור, זה מדין עצם האיסור, והאיסור הזה לא מושפע מכוונת הגוי. יש דין חומרת האיסור, עבירות אלו חמורות יותר, יש להם פגמים, אני חייב לא לעבור על רצון הקדוש ברוך הוא, אלא אם כן יש מצווה של וחי בהם, אני תקוע, אני לא משחק ככה בצורה חופשית. אני אסור לאדם, בואו נגיד ככה, אסור לאדם לעבור על עבירה, אפילו אם הוא ימות, נקודה. ברוב עבירות יש חיוב לחיות, לחי בהם. אתה חייב גם למות וגם לחיות. אתה חייב למות כי עבירה חמורה, כל עבירה חמורה, אתה חייב גם לחיות כי וחי בהם. אז כמובן אי אפשר לחיות ולמות, אז אתה חי. בעבירות האלו בעצם, בחיים הם לא שייך. אז החובה הבסיסית למות, לא לעבור על שם. אין לי זכות להעדיף את חיי על רצון השם. כי הקדוש ברוך הוא נותן לי חיים, אז מה זה שאני... אני בוחר בחיים. הקדוש ברוך הוא החיה אותך ים בבוקר, זה לא חיים שלך. הקדוש ברוך הוא יחליט מחר שאתה תמות, אז לא תחיה, אז אני לא יכול, אני רוצה לחיות. אתה לא רוצה שום דבר, הקדוש ברוך הוא ניתן לך מחיה וחיים, אז אתה אסור לעבור על הקדוש ברוך הוא. אלא שב-610 מצוות, או ב-362 עבירות, יש מצווה של וחי בהם, אז בסדר, אני מקיים רצון הקדוש ברוך הוא ואני חי. במצוות האלו, באיסורים האלו של שלוש חמורות, וחי בהם לא תופס, אז אני חוזר לנקודה... ברירת מחדל שאני חייב לא לעבור את שם השם. ומה אכפת לי? מה אותו נחוי חושב, ענת עצמו? הוא לא שחקן בשאלה התיאולוגית הזאת של, בשאלה ההלכתית הזאת של חומרת העבירה. אז, אבל בעל המור ברור שהוא פולש לכיוון של קידוש השם וחילול השם. כמובן זה גם מכניס אותנו לסוגיה הבאה וזה נסיים, כי אחת מהטענות של בעל המור שיש דין שיהרג ואל יעבור גם בלי כוונה תיאולוגית, זה בעצם גמרא שלנו. כי אדם שרוצה להתרפא ביצי השירה, הוא לא נאבק מאבק תיאולוגי, הוא רוצה להתרפות, זה ענת עצמו. ובכל זאת נאמר שיהרג ואל יעבור. אז הרמב"ן יצטרך להגיב לבעל המור. יש לבעל המור ראיה. אז אם ירצה שנדון בשאלה הזאת, נדון במרחב האיסורים, עם כל איסור או רק איסור הפנימי, זה שמכניס אותנו. אבל הם שתי ארבע נפקמינות הכי הכי ברורות. נפקמין אחת, עבר ולא נהרג, נפקמין שנייה נוכרי, נפקמין רביעית, רק העבירות החמורות או כל העבירות, אפילו רבנן, ונפקא מינה רביעית, את השאלה של הנעת עצמה. שתי השאלות שלא נגענו בהן זה קודם כל הקרקעול, באיזה מידה פסיביות פותרת אותך, או לא. נקודה שנייה, מה שהזכרת איתן, מה הדין באדם שיש לו שער עבירות? כאן אנחנו פולשים לקשר בין ג' חמורות לשער עבירות. שער עבירות בציניו שלא בשנת השמד, יש דין לעבור ולא להרג. אדם רוצה להיות שהיד, אדם רוצה להיות קדוש. ויש לו את היכולת למסור את עצמו מרצו. אז כאן יש ויכוח, הרמב"ם אומר שלא, הרמב"ם אומר משהו כמובן, הרמב"ם מפורסמת שאדם שבמקום לעבור נהרג, מה כתב הרמב"ם? מתחייב בנפשו, כן, חייב מיתה כפולה. הוא כבר נהרג, אבל כמובן ההריגה הזאת בעולם הזה זה כלום, מה שיותר חשוב זה הריגה בעולם הנצחית, והוא מקבל איזה עונש בעולם הנצחי. תוספות בכל מיני מקומות טוענים שלא, מותר לאדם לקחת את הבחירה הזאת, ולהרג, כמובן דבר שלצערנו עלה הרבה בהיסטוריה, בעיקר במצדה, במקומות אחרים, שאנשים העדיפו למות על קידוש השם, גם כשהייתה איזו אופציה לעבור על עבירות אחרות, וזה כמובן של ההיסטוריה עצובה, אבל מאוד מרתקת, אבל ברור מעניינת. אוקיי? אז מי תשם מחר, נתחיל עם השאלה של מתחפים בעצי השירה, עם כל הרקע הזה של שני מודלים של קידוש השם ביהרג ואל יבוא. אוקיי? יום נעים.